עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
הכי טובים שלי, לוה, שהוא לגמרי איש מקצוע אחד מסוגו, תומי ברב, מייסד ומנכ״ל סופר טולס, ורובכם ככה מכירים אותו גם כי הוא הקים ומנחה יחד עם גיא קצוביץ' את עוד פודקאסט הסטארט-אפים, ואנחנו הולכים לדבר היום על כאב נפוץ במיוחד, שזה בעצם ניהול ישיבות ופגישות פנימיות וחיצוניות בצורה שהיא קצת יותר יעילה ופרודוקטיבית. אז תומי, כיף שאתה איתנו.
כיף להיות פה, אמתי, ותודה שהזמנת אותי.
זה היה מתבקש אחרי שעשית לי אינטרוונצ'ן לחיים וגם לחברות שלנו. כן. אז בוא נדבר קצת על סופר טולס.
אז סופר טולס זה הוקם מכאב מאוד בסיסי שלי, שאני הבנתי שהרבה דברים שאני עושה בעבודה, בתור מי שהיה חלק מהקמה של סטארט-אפ שהפך להיות גדול, ואחרי זה עזר לסטארט-אפים אחרים לגדול, הבנתי שלמייסד יש המון כאבים של גדילה. אוקיי, אגב, הפודקאסט כאבי גדילה. ועם הכאבי גדילה, יש הרבה דברים שהם repetitive, ויש הרבה דברים שאנחנו עושים שאנחנו יכולים למצוא כלים שונים שיעשו, או יעשו אותם במקומנו, או יעזרו לנו לבוא באינטראקציה יותר טובה עם טכנולוגיה. אז כל הנרטיב הזה, איך אנחנו משתמשים בטכנולוגיה לטובתנו, זה הפך להיות סוג של life mission שלי, שבעיקר המוטיבציה זה פשוט ליצור יותר זמן לדברים שחשובים לנו באמת בחיים. ואם חושבים על זה רגע, מה חשוב לנו, זה לא חייב להיות בהכרח עבודה או עוד עבודה, זה יכול להיות עבודה יותר משמעותית, וזה יכול להיות להיות קצת יותר עם הילד, להיות יותר עם המשפחה, או להיות בים, או להיות יותר בחופשות, או ליצור יותר איזון.
או לפתח תחביב חדש.
או לפתח תחביב חדש בדיקימי. שבחיים לא הגעת אליו, וזה הפך להיות ממש משימת חיים בשבילי, מתוך פרויקט צעד שהקמתי לפני שנה וחצי, קצת יותר, שפשוט קהילה שנקראת סופר טולס, כלים לעל אנושיות, שבאמת התחלתי ממש לשתף איזה דברים אני עושה, הקים וכל מיני דרכים שאני משתמש בכלים הכי יומיומיים שאנחנו מכירים, כמו ג'ימייל וקלנדר וכלים אחרים שהם פחות יומיומיים ופחות מכירים אותם, אבל התחלתי באמת להבין כמה הבעיה הזאת היא נוגעת להמון אנשים, כמה טכנולוגיה הוצגה לנו בלי הוראות הפעלה, וכמה אנחנו זקוקים להכוונה מסוימת ולהיכרות וסוג של נביגיישן בכל העולם הזה של טכנולוגיה שמשפיעה עלינו בתור בני אדם. אז זה מאוד human-centric, זה מאוד מוכוון בני אדם ואיך הכלים האלה משנים להם את החיים. אנחנו לא מפרסמים סתם כלים, אנחנו משנים כלים שהם בהכרח משנה חיים, או use cases לכלים יומיומיים שאנחנו מכירים, אבל פיצ'רים מאוד מאוד נקודתיים שהם באמת משנים לאנשים את הפרספקטיבה ונותנים להם יותר זמן ביום להתעסק בדברים שהם אוהבים. בלי שום קשר, הקמתי ממש סטארט-אפ על הדבר הזה מהקבוצה הזאת, התחלתי להבין, אוקיי, זו המשימת חיים שלי, איך אני לוקח את זה לטכנולוגיה, איך אני יוצר אימפקט ולקחת את הידע שיש בתור סופר טולס, ובדברים שאנחנו יודעים שמשפיעים על אנשים ואותם כלים, ולהביא זה לעולמות של ארגונים ומה שנקרא knowledge workers, בעצם עובדי מידע. וזה תחום שמאוד מסקרן אותי, להבין איך אנחנו יכולים להשתמש בטכנולוגיות היום שמוצאות לנו, אם זה AI וכל מיני דברים דומים, ולעזור לארגונים להיות יותר חכמים לגבי הזמן של העובדים שלהם, ולעובדים להיות יותר חכמים לגבי דברים שבעצם מבזבזים להם הרבה זמן ביום יום. מן הסתם דברים כמו פגישות, דבר עצום, ענק, שאנחנו חווים אותו מבחינת העולם הבעיות יום-יום.
בוא נדבר על סטטיסטיקות. על כמות הזמן שאנחנו מבזבזים בעצם, בפגישות וישיבות.
אנשים נפגשים ללא הכרה. זה הדברים שלמדתי. כלומר, התחלתי לעבוד עם ארגונים לפני שנה, ובעצם הפכתי להיות ה-chief of time של כמה ארגונים, שבמילה על תפקיד המומצא הזה, זה בעצם, אם אתם חושבים על זה, יש לנו מנהל כמעט בכל דבר, כלומר, יש לנו מישהו שאחראי להגיד לנו איך למכור יותר טוב, יש מישהו שאחראי לבוא להגיד לנו מה הנהלים האדמיניסטרטיביים של החברה, יש בעלי תפקידים בחברה שהם יותר קשורים לביזנס, אבל בכל מה שקשור לאופטימיזציה של עובדים, או איך מתנהלים על הכלים האלה שאנחנו מתנהלים עליהם יום-יום, הכלים הדיגיטליים, אין לנו כמעט ריסורס. ואחד הדברים שגילינו שבעצם הרבה מהזמן הולך על פגישות לא אפקטיביות. 31 שעות עובד ממוצע, מבזבז בחודש.
בחודש.
על פגישות שהן לא אפקטיביות. הן בעצם נחשבות לטיים וויסט לחלוטין. 31 שעות בחודש, פר עובד. זה אומר שחצי מהפגישות שאנחנו מבצעים בעבודה, הן פשוט פגישות שהן נחשבות ללא אפקטיביות בכלל. כלום לא קרה. נפגשנו, היינו שעה בפגישה, שבעה אנשים, חצי מאותם פגישות שאנחנו עושים פשוט כאילו לא היו. אוקיי, ויש המון סיבות, ואנחנו נדבר על גם איך אפשר לשנות את זה, אבל אלה הנתונים היום. מי שרוצה יותר להתעמק, יש מחקר שנעשה על ידי חברת אטלסיאן, וגם מחקרים שאנחנו מבצעים, ומידע שאנחנו בעצם עושים לו אגרגציה ובודקים, ואנחנו פשוט נדמים כל פעם מחדש, כמה אנשים נפגשים סתם בשביל הצורך להיפגש. נדבר כמובן על פגישות פיזיות, על ישיבות, אוקיי? או לכל עולם הישיבות, שאנשים יכולים לפגש שעה וחצי או שעתיים, גם פגישות one on ones, שהן בדיפולט שלהם שעה. כל הדברים האלה אפשר לעשות המון, אפשר לעשות לזה אופטימיזציה, שבסוף אומרת, ליצור יותר זמן בשבילי לעבוד, ולעשות דברים אחרים שהייתי יכול לעשות, אם לא הייתי נפגש כל היום עם אנשים אחרים.
אבל ברור שמלסתם הרבה יותר קל לטפל בבעיה, כשמסתכלים עליה בזווית ארגונית, נכון? או מזווית של מחלקה. ואז המנהל או מנהלת מי שמנהל את אותם צוותים, יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, ככה זה הולך לקרות מעכשיו, ואז זה יהיה קצת יותר אפקטיבי באמת ברמת הצוות. בוא ניקח נניח ישיבת צוות שבועית. איך אפשר להתכונן יותר נכון, מבחינת האג'נדה והניהול זמן, לישיבת צוות?
יש כמה דברים שהופכים פגישה לפגישה אפקטיבית, והדברים האלה מגובים ממש בדאטה שאנחנו קולטים מצד אחד, וגם best practices מצד שני של חברות שפשוט עושות את זה טוב. אוקיי? ויש כל מיני כתבות כאלה בפורבס שמתפרסמות, כמו אמזון, ואיך ג'ף בסוס מנהל פגישות, ויש כל מיני best practices out there של אנשים שזה עבד להם, וכל מיני סגנונות עבודה שונים. אבל הרעיון זה לא לחכות כל סגנון מחברה אחרת copy-paste, אלא פשוט להבין מה הבסיס לפגישה כזאת. אז קודם כל, אחד מהדברים שהם הכי חשובים זה העניין של זמן הפגישה והדוריישן של הפגישה, משך הפגישה בעצם, אוקיי? עכשיו, זמן הפגישה הוא יותר קשור לשעון הצירקדיאני שלנו. זה אומר שיש לנו שעון פנימי שהוא אחראי על מתי אנחנו נהיה יותר בפוקוס, מתי אנחנו נהיה פחות בפוקוס, מתי זמן אופטימלי להתאמן, מתי זמן אופטימלי להיפגש. כל הדברים האלה יש סוג של מניו פנימי כזה, שהוא קשור להרבה רבדים פנימיים בגוף שלנו, וזה דברים שכל מיני חוקרים שמדברים עליהם. אז רגע, אם אני ניגש לתוך העולם הזה, אנחנו יודעים שבין 9 ל-11 זה זמן מעולה לעשות משימות
עמוקות.
שהן יותר עמוקות, מה שנקרא deep work, עבודה עמוקה.
לדוגמה?
לדוגמה, לעבוד על מצגת, או לעשות משהו שהוא קשור. לכתוב. כל עבודה שיותר יצירתית, שהיא דורשת ממני רגע להתחבר לתוך המוח העילאי יותר, או בעצם לאבד משימות שהן יותר מורכבות, וזה מה שגילינו, שזה השעתיים הראשונות בבוקר, בדרך כלל זה בין 9 ל-11, דן אריאלי דיבר על זה שזה שעתיים הזהב, שגם ברון שעשיתי אותו לפני זה, בפודקאסט של סופר טולס, ואנחנו יודעים שרוב האנשים זה ככה, אוקיי? אצל רוב האנשים, יש כמובן ינשופי לילה שסדר היום שלהם טיפה שונה, אבל רוב האנשים הם בבוקר מאוד מאוד אפקטיביים, מאבדים משימות יותר קשות, ויש להם יותר יצירתיות. אז עכשיו, מה שמפתיע אותי, שברוב הפעמים אנחנו בוחרים לעשות דווקא בשעות האלה פגישות צוותיות. אני לא מדבר על סטנדאפ של 10 דקות רגע לעשות חיתוך מצב ולהבין, לפקס את הצוות. בסדר, סטנדאפ, למה סטנדאפ זה נגיד טוב? כי אתה 10 דקות עומד, אתה לא יושב ואין סמול טוק וזה, זה מאוד מאוד קונקרטי, ואתה מנסה לפקס את הצוות. המנהל בא ואומר, אוקיי, אלה הדברים החשובים, אלה הבעיות, אלה מה שחוסם אותנו, והנה הצעדים להמשך. וזה טוב לעשות הסינכון הזה, זה טוב להתחיל את היום שאנחנו כולן מסונכרנים. כצוות, עוד פעם, זה מאוד מאוד תלוי ב-DNA, ואם אתם דיסטריביוטטים או לא דיסטריביוטטים, אבל באופן עקרוני, אם נפגשים ויש אג'נדה שהיא, עוד פעם, זה מהיר, זה 10 דקות, מאוד ברור איזה שאלות אתה שואל,
בעמידה.
על מה אתה עונה ובעמידה.
זה מגוגל, לא?
יש כל מיני חברות שעושות את זה, אבל זה בדרך כלל מפתחים עושים את זה, צוותי R&D, אז הם עושים סטנדאפ בבוקר, וזה טוב לסנחן מחלקה, צוות מסוים, סביב אותם בעיות שעולות ואיך אנחנו באים ופותרים אותם. חוץ מזה, רוב הפגישות שהן נגיד שעה, שעה וחצי, דברים קצת יותר מזה, לקחת השעות הראשונות של הבוקר לעשות את אותם פגישות, לדעתי זו טעות. כי בסוף, רובנו שאנחנו מתיישבים על כיסא ואנחנו צריכים לשמוע אנשים אחרים, אנחנו כבר אוטומטית עוברים לאיזה סוג של מוד פסיבי יותר. והרבה פעמים אנחנו מתיישבים על אותו כיסא, ואנחנו לא מנצלים את היכולות שלנו, וגם אף אחד אחר. כלומר, זה בסוף, יש מישהו שהוא קצת יותר דומיננטי, יש מישהו שהוא אחראי לפגישה, והוא מעביר איזה מצגת. יש הרבה דברים שברמת הבריינסטורמינג שקורים בפגישה הזאת, שהם לא מאוד אפקטיביים. בגלל זה גם הפגישות האלה מתארכות הרבה, כי אין אג'נדה ברורה להיפגש. אז זה דבר ראשון, קודם כל לקבוע את הזמן המתאים לפגישה ולסגנון הפגישה. אוקיי? אז אם זה סטנדאפ כמובן בבוקר, אם זה פגישה יותר ארוכה, אז עדיף לחלק אותה לכמה סשנים, אוקיי? שהיא לא תהיה יותר מ-45 דקות לסשן.
באותו יום או לאורך
יכול להיות באותו יום, עדיף באותו יום, אבל עדיף שזה יהיה 45 דקות מוגדר פגישה א', אחרי זה הפסקה של איזה 5 דקות רבע שעה, ואחרי זה עוד 45 דקות סשן שני. באופן כללי, אנחנו כבני אדם מאוד מוסחי דעת, יש לנו הרבה השכות היום, פנימיות, חיצוניות, עדיף שאותם פגישות, במקום שעל הקלנדר הם יהיו שעה וחצי פגישה או שעתיים פגישה, עדיף לחלק אותם לצ'אנקים יותר קטנים, וכל צ'אנק להגדיר מה הדברים שאנחנו רוצים לעבור עליהם, איזה נושאים אנחנו רוצים לחסות, וככה גם לשים אותם בקלנדר, אוקיי? שאנשים ידעו איפה הפסקות בדיוק ואיפה זה מסתיים.
כמה זמן הפסקה ביניהם?
אז אם זה 45 דקות, עדיף 5 דקות הפסקה, יכול להיות גם 10 דקות הפסקה, תלוי כמה משתתפים יש בפגישה. אני בדרך כלל אם זה בין 5-10 משתתפים, אז 10 דקות הפסקה בין צ'אנק לצ'אנק. תלוי אם זה יוצא על ארוחת צהריים נגיד, אז עדיף לא לעשות את הפגישה על ארוחת צהריים שאתה כאילו אוכל בזמן ש...
כי זה מרגיש מצד שני שזה יותר יעיל, אבל אתה בא ואומר משהו אחר, זה הפוך.
כן, כן.
זה לא מייעל.
נכון, כי כשאתה אוכל, אתה עסוק ב... אתה נכנס למוד שהוא יותר חברי, סושיאל, כלומר, אתה פחות מרוכז, אתה פחות משתתף כמובן. אני מבין את העניין של לעשות משהו על משהו, ואז זה כאילו יוצא יעילות, אבל בסוף הרבה פעמים זה דווקא מייצר את האפקט ההפוך. אבל מה שאני מנסה להגיד, זה אם אתם עושים פגישה ארוכה, לחלק אותה, שאם לא תהיה יותר מ-45 דקות כל פעם, כי עצם זה שזה מוצג בקלנדר כשעתיים, אז בעצם מה שקורה זה שהפגישה נמרחת, אוקיי? זה חוק פרקינסון. בעצם הזמן נמרח לפי ה...
הזמן שהקצבת לו.
המשימה נמרחת לפי הזמן שאתה הקצבת, אוקיי? Time expense לפי ה-allocated time שאתה הגדרת. וזה משהו שמאוד מעניין, שאנחנו רואים יום-יום על משימות שאנשים עושים. אם הם מגדירים לעצמם שעתיים לסיים הצגת...
כי נורא קשה לך לתמחר לפעמים כמה משימה תיקח לך.
נכון, וזה גם אותו דבר גם בשעות. אז אני אומר, בגלל שאנחנו יודעים שהחוק הזה הוא תקף להרבה דברים, גם משימות וגם פגישות, אז חוק פרקינסון, אז אם את יודעת שבסוף מצגת תיקח לך בין שעתיים לשלושה ימים גם, נכון? כאילו, את יכולה להגדיר...
אין לזה סוף, אגב.
אין לזה סוף, את יכולה גם להגדיר שבועיים. אבל מה שמעניין, זה שאת תמצאי את הזמנים, את האנרגיה שלך, תועה לפי הזמן שאת הגדרת. אוקיי? אז את יכולה לסיים מצגת בשעתיים, את פשוט תהיה סופר בפוקוס על זה, ואת לא תעשי שום דבר אחר. אבל אם יהיה לך, נגיד, שבוע לעשות מצגת, אז ברור שאת לא תהיה רק על המצגת הזאת שבוע. תקחי יותר את הזמן, את תחלקי זה לצ'אנקים יותר קטנים, ואת תגידי, אוקיי, פה אני עכשיו מתחילה שעה, ואז אחרי, לא יודע, 6 ימים את דוחה איזה, ואת מגיעה כזה לרגע האחרון ומסיימת אותה.
נכון.
עכשיו, נכון שזה קשה להגדיר משימות וכמה כל משימה תיקח, לכן אני אומר לאנשים, אל תתעסקו בזה אפילו. אל תגדירו כמה זמן משימה תיקח, אבל במקום להגדיר איזה ברמה אישית כמה משימה תיקח לי, פשוט תגדירו את האוטקום. נגיד, אני עכשיו שם לי בלוק בקלנדר של שעה לעבוד על המשימה הזאת. אוקיי, אז בתור, נגיד, עובד או יזם, או לא משנה מה, שאתה שם לך בקלנדר עכשיו בין 45 דקות לשעה וחצי לעבוד על משהו, זאת אומרת, אני עכשיו עובד על זה. זה הפוקוס שלי, אני לא עושה שום דבר אחר. בעצם הזמן שלי הולך להיות כרגע
מוקדש,
מפוקס,
מוקדש, לזה.
לפתוח את פאורפוינט ולעשות מצגת. ועד שהזמן הזה לא נגמר מבחינתי כאירוע, אני לא מפסיק לעבוד על זה, אוקיי? בעוד אני מגדיר לעצמי משימה בטודויס, שסתם, אני צריך לעשות מצגת, אבל אני יכול גם 3 ימים למשוך אותה ולעבוד עליה בטאצ' פוינטים קטנים, וזה אנחנו רואים שפשוט, אם אתה עושה את זה כמה זמן היית על זה, זה הרבה יותר מאשר היית מגדיר רגע לעשות איזה מונוטסקינג, בעצם להיות מפוקס רק על המשימה הזאת, בלי כל מיני דברים אחרים, בלי אימייל פתוח, בלי טלפון, כאילו...
אז דיברת על 9-11 עבודה יותר עמוקה, מה השעות הכי אפקטיביות באמת לפגישות?
אז זה לא עניין של מה השעות הכי אפקטיביות לפגישות, כמו מה השעות הכי אפקטיביות לעבודה עמוקה בתור עובד מידע, אוקיי? אז knowledge worker. בתור knowledge worker אנחנו יודעים שזה בין 9-11, השעות הראשונות של הבוקר הן השעות הכי טובות בעצם לעשות משימות שהן יותר אישיות, מצגת, אתר, דברים בסגנון. לאחר שהשעתיים האלה נגמרות, אפשר להתחיל להיפגש. אוקיי, זה מבחינתי הדבר שאני אומר, אין איזה שעה מומלצת ביום, הנה זו השעה הכי טובה להיפגש ולעשות one on one או לעשות ישיבה. זה הרבה מאוד, לצערנו, תלוי פשוט בזמנים של הרבה אנשים. יש אנשים שמאוד עסוקים, אין ברירה, כאילו חייבים לפעמים להיפגש ב9. אבל היום אפשר להשתמש בהרבה כלים שעוזרים למצוא את הזמן הכי מתאים.
כן, דודל.
והאופטימלי במין כולם, כלים הרבה יותר חכמים מדודל, שהם בעצם מייצרים סוג של כזה אסיסטנט ש... בעצם מוצא את הזמן הכי טוב. בדיוק. אז אני אומר, בסוף זה לא עניין של מה הזמן הכי טוב, כמו מה האלטרנטיבה שעליה לא צריך לשים פגישה וישיבה, כי בסוף ישיבה אין מה לעשות, זה אירוע שהוא פחות עומס קוגניטיבי על משתתפים, הוא דורש אינטליגנציה יותר אילאית, כמו משימה מסוימת שדורשת קריאטיביות וכו', אבל זה מאוד תלוי באיזה סוג של פגישה. עכשיו צריך להבדיל, יש את כל העולם של ישיבות, שזה פגישות פיזיות שאנשים נפגשים, כמו ישיבה רבעונית, שנתית וכו' וכו'.
פנימיות.
פנימיות, שזה מלנת אלפים אנשים בתוך חדר, בדרך כלל רואים מצגת. מה קורה שם? מה אנחנו מוצאים שהוא לא אפקטיבי? א', רוב הפעמים אנחנו מבזבזים את הזמן בפגישה, להעביר ידע. עכשיו, למה זה לא אפקטיבי? כי העברת ידע בזמן פגישה היא תלויה תמיד בהרבה הרבה גורמים והרבה אנשים. א', היא תלויה במי שמעביר לי את הידע, במי שעושה את הפרזנטציה, היא תלויה כרגע במצב הקוגניטיבי שלי, כמה אני מרוכז לשמוע ולקלוט הידע והבנה שלי, ויש הרבה דברים שיכולים בעצם לחסום את הדבר הזה, כמו העובדה שאני מוסך דעת על ידי הטלפון שלי,
או המיילים כמחשב פתוח.
המיילים, כי רוב הפעמים הפגישות האלה, אז רוב האנשים פשוט עם מחשב פתוח.
נכון, אני גם חושבת את זה בזה.
עושים אימיילים, וזה משהו שמדהים אותי, כי אני מצרף לפגישות לראות כמה אנשים על המחשב, ומבזבזים את הזמן שלהם ושל הקולגות שלהם, ואת הזמן הארגוני שזה מטורף. ובסוף הדבר הזה מקונברט לכסף. בזבזנו לפחות $1,000 לחברה פר שעה, אם לא יותר מ-$1,000, על פגישה כזאת שפשוט הלכה לפח. וזה נושא מדהיג, העניין של הסחות דעת. אז קודם כל, מבחינת טיפים, יש כמה דברים שיכולים למנוע הסחות דעת. א', ברגע שנקבעת פגישה כזאת שהיא מעורבת הרבה אנשים, צריך לשלוח אג'נדה לפני.
ברוש.
עכשיו, מה זה אג'נדה? אוקיי? אג'נדה זה לא רשימה של בולט פוינטס של מה אני הולך לדבר, אלא אג'נדה זה ממש, בעיקר אם זה פגישה ארוכה.
מה אני רוצה להשיג?
זה לא רק מה אני רוצה להשיג.
על מה אני הולך לדבר, אבל מה בוטום ליין? על מה צריך לקבל החלטה?
גם, אבל בעיקר הנושא הזה של זמנים. מאיזה זמן עד הזמן אנחנו הולכים לדבר על איזה נושא? מתי אנחנו מקבלים החלטה? מי הגורמים המעורבים בקבלת ההחלטה? כל דבר שאפשר לייצר לפני הפגישה, סוג של חוקי הבית, מה שנקרא, של הפגישה, זה דבר שמאוד מאוד חשוב לשים בקומנט של האירוע עצמו, שאנשים יראו את זה, שאנשים יתכוננו. עכשיו, כל חומר קריאה שאני מציג, עדיף שהוא ישלח לאנשים לפני, עדיף שהם יקראו את זה לפני. אני יודע שג'ף בסוס זה פורסם במלא מלא מקומות, מה שהם עושים, הם לוקחים בין 10 דקות לרבע שעה, ומי שמוביל את הפגישה בעצם מדפיס ממוז, מדפיס ממש דפים פוליו, זה יכול להיות גם חוברת, שרבע שעה מתוך הפגישה זה רק מוקדש שכולם קוראים את אותם דפים.
מתוך הנחה שבוא נראה להם לא הרבה אנשים.
שאף אחד לא יקרא לפני. איזה לפני, אלא אם אתה ממש יש לך כוח רצון וכולי. אז
או זמן בעיקר, אבל
או
כן.
או זמן, בדיוק, או זמן.
ואז זה איזה מין בפר בתוך הפגישה
כן.
עצמה.
אז זה כבר בתוך הפגישה, זה אומר שכולנו מסתנכנים עכשיו על כל הדברים שאנחנו צריכים לדעת לפגישה, ואין מצגות בעצם, אף אחד לא מציג משהו, ואף אחד לא תלוי במשהו. עכשיו, למה זה טוב? כי כשאתה קורא משהו, אתה לא מוסך דעת. נכון? כי כל אחד קורא לעצמו, בעוד אם מישהו עושה מצגת, אז אתה יכול להיות בדברים אחרים, אתה כנראה לא תקשיב, ואז אתה לא תוכל באמת להשתתף בפגישה. אבל הרעיון החשוב פה באמת, הוא שהפגישה מוקדשת, אך ורק לקבלת החלטות. אוקיי? זה להשתמש בכוח, במוחות המשותפים, בין כל משתתפי הפגישה הזאת, בשביל לקבל החלטה. זה יכול להיות החלטה אופרטיבית, זה יכול להיות החלטה עסקית, לא משנה מה, אבל אנחנו משתמשים בפגישה לקבל החלטה, ולא לסנכן מידע בין כולם.
אתה אומר, בוא צריך לנות איזה סוג של איזה טול.
כן, עכשיו עצם סנכון מידע צריך להפריד, הסנכון מידע לא צריך להיות בזמן הפגישה, הסנכון מידע צריך להיות או בזמן מוגדר לפני הפגישה, במקרה שנגיד אמזון הזה הם פשוט שמים את כולם בתוך חדר ואז כולם קוראים ביחד, או אפשר לשלוח או מצגת, או וידאו, או בכל מיני כלים בשביל ככה לעשות אפלוד למה שהולכים לעבור בפגישה לאנשים לפני שהם מגיעים לפגישה.
העלית פה נקודה מעניינת על הוידאו, כי הרבה חברות יש להם כמה סייטים בכמה מקומות, ואז בדרך כלל שולחים לינק לזום, לא כולם עולים נניח לזום, אז יש העדפה מובהקת, אני מניחה כן. גם לעלות כן לוידאו, מבחינתך.
אז צריך בסוף להבין שיש אלטרנטיבות. ולשאול את עצמך מה הסיבה שאתה נפגש עם אנשים בעולם הפיזי, ומה הסיבה שזה לא יכול לעבוד בעולם הווירטואלי. הנה היתרונות לעולם הווידאו קונפרנס ועולם הווירטואלי, או זום, זה יכול להיות, אני מאוד אוהב את זום, יש כאלה שאוהבים את אנגאוט והשיפורים האחרונים, הם מטמיעו סאבטייטל בלייב, כלומר שזה מתמלל את השיחה, שזה מאוד נחמד, ואז זה שולח לך איזה, אחרי זה תמלול לשיחה שזה קול. וזום זה פשוט כלי מאוד נוח שהרבה אנשים אוהבים. יש הרבה אלטרנטיבות היום לפגישה. אוקיי? בוא נפרוט את האלטרנטיבות במקום להיפגש. א', הכי מוכרת, אימייל. אוקיי? במקום להיפגש, כותבים רעיון מסוים בפגישה, מעלים איזה בעיה, צ'אלנג' מסוים שיש, שכמה אנשים צריכים לפתור, שצריכים להתחבר כמה אנשים בשביל לפתור את הבעיה, ואז בעצם יוצרים דיון. אוקיי, זה יכול להיות גם בסלק, זה יכול להיות בכל מיני פלטפורמות. באימייל עדיף, כי פשוט באימייל אפשר לצרף, אפשר לכתוב יותר ומגילות וכולי, ואז אתה מקבל פידבק. זה אלטרנטיבה אחת ישנה מוכרת. אלטרנטיבה שנייה, זה כל נושא של זום ופגישה וירטואלית. למה זה טוב? כי הרבה פעמים אנשים יותר מרוכזים שהם על גבי שיחת זום, אם זה one on one, אוקיי? אם אני נפגש עם מישהו סתם לבית קפה, ככל הנראה אני אהיה מוסך עם טלפון, דברים אחרים, מהסביבה שלי. בזום אתה חייב להסתכל על המצלמה, אתה הרבה פעמים תהיה פחות מוסך מאשר תהיה בפגישה רגילה. הרבה פעמים זום, מה שאנחנו רואים בדאטה שלנו, זה שהפגישות שם הן משמעותית יותר קצרות מאשר פגישות בעולם הפיזי. כי בעולם הפיזי, שאני אפגש עם מישהו, זה אוטומטית שעה.
נכון.
בלי בדיפולט. אגב, בדיפולט. בלי אגב, לחשב את כל הזמן תפעול. הזמן התפעולי שיש לי על פגישה, שזה בין 20 דקות ל-40 דקות של זמני נסיעה, חנייה, כל הדברים האלה, זה הרבה פעמים גם מתארך, כי נפרדים, ועד שנפרדים, ועד ששמים לב שאתה כבר מחוץ לאג'נדה. אז הדברים האלה יש להם זמן תפעולי ארוך, אז פגישה ויזית היא הרבה יותר ארוכה מפגישה בזום, שיכול להיות שהאוטפוט שלה יהיה אותו דבר.
היא גם פחות נוחה.
מה הכוונה?
לי יש דל XPS, שאני מאוד אוהבת, אבל איכשהו את הדגם שלי, הם שמו את המצלמה מתחת, מצד שמאל.
אוקיי.
וזה תמיד נראה נורא לא טוב, וגם פתאום אתה רואה את הבן אדם.
זה מה שהורג אותי.
אני לא יודעת למה, זה
מה שמאוד מפתיע אותי כל הזמן, אנחנו משקיעים כל כך הרבה כסף, בלהתלבש יפה ולראות טוב, ולהיות ייצוגיים וכו' וכו'. אנחנו לא משקיעים את הכסף המינימלי, בלקנות ציוד,
נכון.
שטוב לשיחות וידאו, אוקיי? אני יכול להגיד, לי יש מצלמה 4K, ומיקרופון, ועצת, עם המיקרופון הכי טוב, כי חשוב לי שאם אני עולה לשיחת וידאו אונליין, וירטואל קונפרנס או וואטאבר, זה ייראה פצצה. זה ייראה כאילו אני עכשיו
יושב מולו.
בסרט, בדיוק, ושהכל יהיה חד ויפה וזה וזה, ואני אוהב גם לשחק עם זה. יש בזום ממש פיצ'ר שאני מאוד אוהב, שאפשר לשנות את הרקע מאחוריך.
אבל זה לא מסיח קצת את הדעת?
זה בדיחה יפה,
שובר
קרח להתחלה, ואז אתה יכול, אני אוהב להחליף את זה לצילום של המשרד שלי בגוגל, נגיד, אז אני מחליף אם אני לא נמצא במשרד, אז אני מחליף את זה למשרד, כאילו אני במשרד, שזה נחמד, אבל כן, זה שובר קרח, זה נחמד, בייחוד אם אתה משתמש במצלמה טובה, ככה זה יותר אפקטיבי, כי אז העיבוד תמונה יותר טוב. בסוף מה שאני מנסה להגיד, שאפשר לייצר פגישות מאוד אפקטיביות על זום, אבל צריך כאילו לעשות את האקסטרה מייל בשביל שהדבר הזה יקרה. להחליף את המצלמה של המחשב במצלמה חיצונית יותר טובה.
או לברר לפני שקונים מחשב.
או לברר, אבל לא, כמעט רוב המצלמות שמגיעות עם לפטופים הן מצלמות ברמה מאוד נמוכה. אני ממליץ על לוג'יטק, יש לה מצלמות נהדרות, הבריאו זה המצלמה שאני משתמש, אבל היא ווי פרימיום, ומיקרופון טוב, עצה טוב, אפשר להשתמש במשתיקי רע סביבתי כמו קריספ, שבאמצעות AI זה כזה משתיק את
הערוץ,
סוג של נויס קנסלינג על הסביבה שלך, סוג של נויס קנסלינג הפוך.
איפה חיצוני או שאתה...
חיצוני, שהבן אדם לא ישמע שיש תינוק עכשיו, הבן אדם שאתה מדבר עליו לא ישמע שיש תינוק בבית.
שאתה פשוט דיווייס שאתה מניח לידך?
זה לא דיווייס, זה תוכנה.
תוכנה?
כן, אתה שם את זה על המחשב ומחבר את זה לזום, זה בעצם מוגדר כמיקרופון שלך, ולא משנה איזה מיקרופון אתה משדר, זה פשוט חוסם רעשים שנכנסים לתוך המיקרופון, ושומר רק את הקול שלך שאתה משדר, שזה משהו שמאוד נחמד. אז אני אומר, אם הולכים רגע את האקסטרה מייל, ובעצם מייצרים סביבה יותר טובה להיפגש וירטואלית, הדבר הזה יכול לחסוך המון זמן, יכול להיות יותר אפקטיבי עם פגישות one on one, הוא לא תחליף הרבה פעמים
לפגישות
היכרות.
כי הרי בדרך כלל כשאתה מדבר עם אנשים, אז אומרים כן, אבל תשמעי, זה פגישת היכרות ראשונה, פחות משעה, גם לא נעים לך להיפגש, וגם, אני חושבת שרוב היחסים שלנו, אגב, גם החברות שלנו, בסוף היא נבנתה ממקום שהוא מקצועי, ואז אתה אומר, חצי שעה, אתה נותן לבן אדם, הוא מרגיש רע, כאילו, אתה מרגיש רע שנתת חצי שעה, איך אתה יכול מתוך חצי שעה לבנות מערכת יחסים?
אז זה מאוד מאוד תלוי מה האופי של התפקיד, יש מקרים מסוימים שאתה רוצה לעשות ולידציה ללקוח, אז לא עם כל לקוח אתה תיפגש, כמו שהם לא עם כל מרואיין עבודה אתה תיפגש. אז זה מאוד תלוי מה אופי התפקיד. יכול להיות שהפגישת זום או אפילו פגישת טלפון, זה יהיה משהו סינון כזה, רק לעשות ולידציה. אם זה מישהו שאתה אומר, וואו, זה ריסורס שאני חייב, או זה מועמד שאני חייב להיפגש איתו, אין תחליף לפגישת היכרות פיזית, ברמה האישית פשוט. אנחנו בני אדם, אנחנו אוהבים את ההרגשה האנושית, אין מה לעשות, הרבה דברים מתפספסים שם, אבל זה עניין של איזון. לכן אומר, לא כל הפגישות צריך להעביר לפגישות אונליין, האלטרנטיבה הזאת קיימת בשביל לדלבר דברים, או להימנע מפגישות שכולם צריכים להיות פיזית במקום אחד.
או שהדיפולט שלהם הוא שעה.
או שהדיפולט שלהם שעה שזה נושא אחר, אבל להבין שיש אלטרנטיבות אחרות. עוד אלטרנטיבה שהיא די חדשה, נקראת לום, חברה שגייסה לאחרונה לא מעט כסף, סטארט-אפ שאני השתמשתי בו מהיום הראשון שהוא קם, שמה שהסטארט-אפ הזה עושה, הוא מייצר וידאוים ממש בקלות, כלומר של המסך שלך, ביחד עם וידאו שלך כזה בבועה למטה, כך שאתה יוצא, אתה יכול ממש בלחיצת כפתור לשתף את המסך ולדבר על מה אנשים רואים בתוך המסך שלך. אוקיי, אבל זה מוקלט, זה לא משהו שאתה עולה בזמן אמת מול מישהו, ומה שהדבר הזה טוב, הוא טוב בעיקר לאונבורדינג.
נכון, או אם אתה עושה דמו מסוים, ואתה רוצה שהוא ילך איתו אחרי זה, והוא לא יתלוי בשיחה עצמה.
אז אני אגיד איך אני משתמש בזה. אז נגיד עכשיו אני מחפש דיזיין פרטנרס לסטארט-אפ שלי, אז אני אתקל בהרבה שאלות על הפרופוזל שאני שולח לחברות. אני עובד עם COOs, אז אני שולח להם פרופוזל, ואז הם שואלים אותי כל מיני שאלות. במקום לעלות איתם לשיחה או להיפגש איתם, זה תלוי מה אני רוצה להשיג. אבל במקום לעשות הרבה דברים שלוקחים לי המון זמן, אני פשוט מקליט במשך 3 דקות את כל התשובות בקול שלי. בלחיצת כפתור זה עוצר וידאו, ישר נותן לך קופי לקליפבורד לקליפ, ואני שולח את זה בתור אימייל, אוקיי? אז הבן אדם גם מקבל וידאו אישי שלי, הוא יכול לצפות בו מתי שרק נוח.
אתה מקבל נתונים אגב, מי נכנס?
אני מקבל נתונים בדיוק, מתי הבן אדם נכנס, כמה פעמים הוא צפה וכולי, וזה משהו שהוא מאוד נוח. עכשיו, זה גם נוח לאונבורדינג לעובדים, כי אתה מקליט את זה פעם אחת, ואז אתה יכול לייצר ספרייה של איך להשתמש בכלים, איך לעשות כל מיני דברים ופעולות מסוימות דיגיטליות. אני זוכר שעשינו איזה, שאת נכנסת לעוד פודקאסט.
נכון.
אז בעצם היו שם כמה פעולות, נגיד איך לעלות פרק חדש
לאומני, ואיך לעצבת.
ואיך לעצב בקנבה וכו' וכו'. אז פשוט יצרתי פעם אחת, במקום להיפגש, כמה שאני אוהב אתכם וכו', אבל הייתי צריך להיפגש אתכם כנראה כמה פעמים, ולהביא את כולם לאותו מקום, ולהראות לכם שוב ושוב, ואז
לא, אבל אתה גם שוכח לפעמים דברים קטנים, אז זה נורא קל, שאתה פשוט
ואתה שוכח. אז הנה אלטרנטיבה, במקום להיפגש עם אנשים וללמד אותם איך לעשות כל מיני פעולות דיגיטליות, אפשר להקליט את זה פעם אחת, זה נמצא בספרייה, זה לינקבל, אפשר תמיד לגשת לזה וכולי. זה משהו שהוא בעיניי נפלא.
גם לעובדים, גם ללקוחות.
אקסטרנל, אינטרנל. אינטרנל זה use case הכי גדול מבחינתי, כלומר, לדלבר בווידאו לעובדים.
כי זה בעצם הסכנה במרכאות הכי, כן? כי אנחנו, ידענו קלה להדק כשמדובר בפגישות פנימיות. אתה מרגיש
לגמרי, שאתה? גם תחשבי, כאילו, אנחנו רגילים כבר לצרוך תוכן באינסטגרם, ובכל מיני דברים שהם קשורים לוידאו קליל ווידאו מהיר, וזה לוקח את זה לעולמות האנטרפרייז. בעצם, ליצור וידאוים שהם מאוד מאוד קצרים, על רעיון מסוים שאני רוצה לקבל עליו פידבק, זה דבר נפלא לדור שלנו. אנחנו מאבדים את זה מהר, ואנחנו יכולים מתי שאנחנו רוצים, בזמן שנוח לנו, לשלוח פידבק, וזה לא מחבל לנו ביום. זה לא מחבל לנו בשום דבר, וזה גם אין פה זמן טיפולי. אני צופה בזה, יכול לצפות את זה מתי שאני רוצה, אני יכול לחזור כמה פעמים שאני רוצה, ולבן אדם שיצר את הוידאו, הוא חסך המון זמן לעשות back and forth.
ברור, לעצמו,
על,
לכולם.
על הדבר הזה.
חד משמעי.
עוד use case מאוד מעניין, שגיליתי בארגון שעבדתי איתו, שהרבה אנשים נפגשו רק בשביל לעשות ריוויו, נגיד, למצגת שנתית. יש דבר כזה שעוד פעם, כזה אירוע שנתי, ישיבות שנתיות, סיכומי שנה וכולי, אז צריך לעשות הרבה מצגות כאלה. ואנשים היו נפגשים, קולגות היו נפגשים הרבה זמן
לעבוד על המצגת. שלהם,
לעבוד על המצגת, ולתת פידבקים אחד לשני. והשתמשנו בלום בשביל בעצם פעם אחת להקליט, לעשות walkthrough כזה, מעבר על מצגת.
נכון, כי יש לשלוח
הקליט.
מצגת, ויש לשלוח כן? את המסג'ים, את הסטוריטלינג שלה.
ואז הוא שלח את זה לאיזה 7 אנשים שונים, קיבל פידבקים בזמן שלכל אחד היה נוח. במקום לנסות להגיד את כולם, וגם לחשוב שבאמת כולם יהיו בפוקוס הנכון, בשביל להקשיב ולתת פידבקים בזמן אמת. שהרבה פעמים זה לא קורה, כי כשאתה נפגש עם כל כך הרבה אנשים, עם כל כך הרבה מוחות, הרבה דברים מתפספסים. לא כולם זוכים להגיד את מה שהם רוצים להגיד, יש אנשים שהם יותר דומיננטיים לפעמים.
להפריד בניכר לתפל.
לגמרי.
שתמיד יהיו אנשים יותר דומיננטיים מאחרים.
תמיד יהיו אנשים יותר דומיננטיים, וזה משהו שהוא יכול להיות מאוד מתסכל בפגישות, שאנחנו נפגשים הרבה פעמים, ויש איזה מישהו ריסורס מסוים בצוות, שכולם משתמשים בו. נכון? נגיד הדאטה סיינטיסט, או בן אדם שכולם רוצים את הזמן שלו, ואנחנו רואים שהוא הרבה פעמים, הבן אדם הזה נמצא במלא מלא פגישות, רוב הפעמים הוא פסיבי, הוא רושם, או לא יודע מה, הוא רוצים לדעת מה דעתו, תחשבי כמה זמן אנחנו מבזבזים על אותו בן אדם, שהביזנס שלו או ה-KPI שלו בכלל שונים לחלוטין.
לגמרי.
ולקחנו לו פיזית המון זמן, שהוא יכול לתת אימפקט הרבה יותר חשוב לארגון.
מסכימה. אולי נגיד כזה, שאנחנו מסיימים, מה הריטואל שלך לפני פגישה?
אז אני חושב שפגישה באמת חכמה, בוא נניח פגישה פיזית,
כן.
צריכה להכיל כמה דברים. קודם כל, לשאול את עצמך, לפני שאתה בכלל מגדיר את הזמן, ועוצא את הדיפולט של שעה בתוך הקלנדר, כי זה הדיפולט בגוגל קלנדר, ואפשר לשנות את זה אגב, אז נשים בלינקים איך משנים את זה, לשאול את עצמך, מה מטרת הפגישה? למה אנחנו נפגשים? אחרי שאלת מה מטרת הפגישה, אז לשאול, מי האנשים שבעצם יכולים להיות added value משמעותי לפגישה הזאת? אוקיי? אנשים שהם באמת משמעותיים לדיון של הפגישה ולקבלת ההחלטות. לאחר מכן, בונים אג'נדה. בעצם מבינים מה אני צריך בשביל לפתור את הבעיה הספציפית הזאת, לנסות למקד את זה בבעיה אחת ולא
מה אני רוצה להשיג בפגישה הזאת?
מה אני רוצה להשיג? ולהתחיל לבנות אג'נדה ואז לעשות allocation לזמן, לכל טופיק. אם עושים נגיד, מפרקים את האג'נדה לכמה חלקים, כל חלק צריך להיות לו איזה allocation של זמן שבעצם אני מגדיר. מ-12:30 עד, לא יודע מה, 1, אנחנו מדברים על ככה וככה וככה. ואחרי שעשית את הדבר הזה, יש לך כבר יותר מושג כמה זמן אתה צריך בשביל הפגישה הזאת. אז פגישה אפקטיבית יכולה להיות גם 20 דקות, יכולה להיות גם 40 דקות. היא לא חייבת להיות שעה. סתם הגדרנו זה כי זה הדיפולט הדיגיטלי. שאנחנו נהגנו לעבוד איתו. אבל זה לא חייב להיות שעה. יש פגישות סופר אפקטיביות שקורות גם בעשר דקות.
נכון. אני גם אגיד עוד דבר, שבפודקאסט שלך, מעולה עם דן אריאלי, הוא אמר משהו על... דיברתם על זה שנורא קשה להגיד לא. והרבה מאיתנו מקבלים המון פגישות, שכן, חלקם אתה צריך להגיד לא בגלל תעדוף. ואז שאלת אותו, אז איך אתה יודע אם אתה צריך לבטל פגישה או לא? כי גם לנו קשה להודות, ואז אני לא אשכח את המילה הזאת. אומר, אם אתה מסתכל על הפגישה ואתה מרגיש תחושת cancellation, אז כנראה שאתה לא צריך לעשות אותה, אז זה הזמן להגיד לשניכם תודה.
אז זה גם. והדבר האחרון...
אני משתמשת
דרך. אז זה קורה לפני פגישה. לחלוק עם כולם את האג'נדה, להגדיר זמנים טובים, להגדיר זמנים שהם נכונים ולא שעה דיפולט, ולשחק עם זה, לנסות כל הזמן להיות דינמיים לגבי זה. כי ככל שאתה מגדיר בתור האורגנייזר שעה שהיא יותר מדויקת, אתה גם נותן איזה סיגנל לאחרים שמדובר כאן באמת בפגישה שהיא פאטפול, כאילו חשבו עליה לפני.
נכון, ואתה מעריך את הזמן שלהם.
בדיוק. אחרי זה לשלוח אג'נדה וסוג של חומרי קריאה מסוימים לקרוא לפני הפגישה, וגם לוודא שבאמת אנשים קוראים את זה, ולא להתעכב עליהם בזמן הפגישה. לא צריך להתעכב על לקרוא מצגות בזמן הפגישה, ולהעביר ידע או נתונים מסוימים. אפשר לעשות את זה לפני, שהפגישה תהיה אך ורק על הדיון עצמו ועל קבלת ההחלטות. אוקיי? וזה איך משתמשים במשאבים שיש לך בצורה הכי אפקטיבית, כי אתה לא בא עכשיו לעשות טט-טוק לעובדים, אתה בא בעצם לשתף אותם בדיון מסוים, אוקיי? לקבל פידבק.
בלחלטה.
צריך להבין מה המטרה פה, ומה בתור האורגנייזר זה האחריות שלך, בתור מי שארגן את זה. בזמן הפגישה, זה סופר חשוב באמת להיות מאוד אדוקים לגבי זה, אין הסחות דעת דיגיטליות, אוקיי? זה חשוב לכולם, ברגע שאתה אפילו בתור מנהל פותח את הלפטופ, כולם יפתחו את הלפטופ. אם אתה איחרת לפגישה, שבוע אחרי זה אם הפגישה הזאת היא ריקרינג, הפגישה הזאת היא כולם יחו לפגישה. כל הדברים האלה הם סופר חשובים להגדיר את התרבות שקורית בתוך הפגישה. אין טלפונים, אין מחשבים פתוחים, אפשר לסכם בדף, אפשר לשים מקלט, אפשר לשים, את יודעת, יש היום תוכנות שמתמללות את זה ויכולות לתמלל פגישה ולתת action items בצורה אוטומטית. יש כל מיני דברים בסגנון הזה, אני אשים בנוטס, וזה מוביל אותי לדבר הבא אחרי הסחות דעת, שזה חשוב מאוד שאף אחד לא יהיה בהסחות דעת, אלא רק בזון של הפגישה, בפלואו, אז באמת, אם אין action items אחרי הפגישה, הפגישה הזאת היא לא התקיימה. לא התקיימה. כי לא יכול להיות שקיבלנו כל מיני, לא יודע, נגיד קיבלנו החלטה וכולי.
או אגב, או ייצר את הרילשנשיפ עם בן אדם, זה גם נראה לי...
כן, אבל יכול להיות, אבל בסוף...
חשוב.
בסוף אנחנו, אני רואה שאנשים נפגשים הרבה גם one on one, ומבטיחים הרבה הבטחות. אני אחבר אותך לזה, ואני אחבר אותך לזה. בסוף, אחד מהדברים שהכי מייחדים את המקצועיות שלנו, זה אם באמת אמרנו בדברים שאמרנו. וזה בדיוק הפולו-אפ. האם רשמנו את כל הדברים ועשינו אינטרואים כמו שביקשו מאיתנו, או שאחרי הפגישה אז מישהו רשם לכל אחד מה עושה ושם איזה בטסק מנג'מנט או בטרלו במנדי או וואטאבר, אם לא היה פולו-אפ עוצמתי שגם אחרי הפולו-אפ הזה צריך לוודא באמת בפגישה אחרי זה עם ריקרינג, כלומר פגישה שהיא חוזרת על עצמה, אז להבין את הפרוגרס משבוע שעבר.
זאת אומרת, לעשות את זה סיכום קצר אפילו בכמה נקודות על מה דיברנו, מה אמרנו שיקרה, ולחזור תמיד לנוט הזה. אם הוא בנושן או באסנה או במיליון מקומות אחרים.
וזה קורה הרבה פעמים בפגישות שהן חוזרות, שלדעתי צריך לנהל בפגישה חוזרת, האג'נדה היא צריכה להיות בדף, נגיד בגוגל דוק, הייתי עושה אג'נדה שהיא בעצם...
יונגוינג כזאת?
עם מאגר, בדיוק, עם מאגר מידע של הרבה 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 פגישות. לקובץ
אחד שיורד למטה.
בדיוק, אם זו פגישה שהיא חוזרת, נגיד יש הרבה פגישות שהן כאלה סנכון צוותי, אז תעשו כאילו שבשביל להקל על עצמכם שבעצם אותה אג'נדה היא פשוט יורדת למטה, 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 למטה.
עם תאריך כל פעם ואז קל לראות את ההתקדמות.
שבעצם להקל על אנשים שיש קובץ אחד שבו אפשר לראות את כל ההיסטוריה של הפגישה ואת הפרוגרס וכו', וגם לשאול את עצמכם, מה כרגע בלוקסס, כאילו מה הדברים שחוסמים אותנו, מה התקדם משבוע שעבר, מה תקע אותנו משבוע שעבר, איזה דברים היינו אמורים לעשות ולא נעשו, כל הדברים האלה צריכים להיות כתובים שם וגם את האג'נדה. ובסוף, מה שאני עושה, עוד הק, לשים את אותו לינק לגוגל דוק, לשים את זה בתוך הנוטס, אפשר לעשות הרי...
או בקלנדר פשוט.
בקלנדר, אפשר לשים את זה בתוך הנוטס של הקלנדר של הפגישה, ואז בעצם היא נשארת, כי זה פגישה שהיא חוזרת, זה נשאר בתוך הקומנט של הפגישה, ואנשים יכולים פשוט להציץ או לקבל אימייל, וללחוץ ישירות על הלינק הזה, במקום לעשות עוד אימייל ועוד אימייל ועוד אימייל. אז זה מה שאני מאוד ממליץ, אפשר לעשות גם אינטגרציות עם סלק, ודברים קצת יותר מסובכים עם זאפייר, אבל בסוף למצוא את הדרך שיהיה בו one source of truth, שבו אפשר לראות את כל הפרוגרס של הפגישה השבועית הזאת, כי אחרת פשוט לא מבינים. יש עובד חדש שנכנס, הוא לא מבין מה קרה בפגישות הקודמות, הוא לא מבין מה היה. אז אם הפגישה היא חוזרת, צריך לוודא שבאמת מקבל את ה-DNA הראוי, ואת הלכידת מידע הראוי לאותה פגישה. אחרת אין רלוונטיות לעשות פגישה כזאת.
אחלה טיפ.
כן. עוד דברים שגילינו לגבי הנושא של פגישות, הרבה אנשים בזבדים, 18% מהזמן, על תאומי פגישות, שזה גם מכה מאוד מאוד כואבת. ממליץ להשתמש בכלים כמו Calendly ומיקסמקס ודברים בסגנון שבעצם מייתרים את העבודה הרפיטטיבית על תאומי פגישות ואת ה-back and forth ואת האימייל פינפונג, ובעצם יוצרים אינסטנט, מה שנקרא אינסטנט סקיוולינג, שאתה מקבל לינק ואתה רואה בעצם מתי בן אדם פנוי ויכול לקבוע ישירות. אני יודע שמייקרוסופט יש להם איזה כקליפ פנימי בתוך Outlook, וגם גוגל כנראה התחילו להטמיע דברים כאלה בעתיד, אבל זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. איך אפשר כל פעם, כל פעם, לקחת את דברים שהם רפדיטיב, בנושא של פגישות, דברים שאתה עושה שוב ושוב ושוב. ולהפתם אותם, ולמצוא אלטרנטיבות שהם לא בהכרח אותה פגישה של שעה, שעתיים, עם 7-8 אנשים.
ולשאול, אגב, זה בסדר לשאול אחת לכמה זמן, אם באמת אנחנו צריכים עדיין את הישיבה הזאת. מאוד לגיטימי, וצריך לעשות את זה לפחות אחת לרבעון, אם לא אחת לחודש. טוב, אנחנו יכולים להמשיך לדבר על נושא הזה שעות. אבל אני אגיד לך בינתיים תודה, תומי. ונראה לי שכדאי להגיד שסופר טולס שהוקמה לא לפני כל כך הרבה זמן, ויש לה למעלה מ-15,000 לדעתי ממברים, לא?
בארץ.
בארץ, בקרוב בחול תחל ההתפוצצות. וזה גם צריך נראה לי להגיד שזאת באמת קהילה מאוד אינטראקטיבית. זאת אומרת, אנשים מעלים שאלות, מקבלים תשובות. זאת אומרת, אז מה ה-CRM הכי טוב? מעלים את הבעיות שלהם, וככה יש אינגייג'מנט נורא 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 גבוה. אז אתם מוזמנים, וכמובן יחכו לכם ככה כמה נוטס אחרי הפגישה הזאת. אז תודה רבה, וגם תודה רבה לגוגל קמפוס שמערכים אותנו.
בכיף גדול, והיה לי כיף.
וגם לגיא שאנחנו מתגעגעים אליו, ופעם אנחנו נעשה גם משהו איתם.
אני שמחתי, ונתראה בפעם הבאה.
תודה רבה, תהיה גם. יש לנו קייס סטאדי מעניין לדבר עליו.
יס.
תודה.